שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
והיום הנושא שלנו הוא משהו שאולי הוא המשאב החשוב ביותר בחיים שלנו, זמן. זמן זה משהו שלפעמים נמתח, לפעמים רץ מהר מדי, אבל תמיד כשאתה מסתכל הוא עובר. מה לעשות עם המושג הזה של זמן, איך להתמודד איתו נכון, איך להבין אותו, איך להתייחס אליו, ובסופו של דבר גם איך לנהל אותו בתבונה, כך שלא נסתכל ונצטער עליו שהוא עבר, אלא נעשה איתו משהו מועיל בחיים שלנו. זה הנושא שלנו היום, חיים חדשים. טל, בואי תפתחי.
כן, אז באמת זמן זה משהו שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. כולנו נמצאים פה באיזה מין סרט כזה שיש לו עבר, הווה, עתיד, זמן ששנע ואין לנו כל כך שליטה בו. אפילו אנחנו בתרבות המערבית שמאוד רגילים להיות בשליטה ולחשוב שאנחנו שולטים, לא יכולים להתווכח עם העובדה שבזמן אנחנו לא שולטים, כולנו מתבגרים, כולנו מזדקנים. ולכן הזמן הוא תופעה שככה מעניינת ומרתקת, ובאמת אלפי שנים אנחנו מנסים להבין מה פשר המושג הזה, הזמן, עוד מהפילוסופיה של היוון העתיקה, יש כל מיני הגדרות שמצאו לתופעה הזאת של זמן, שזמן הוא שינוי, ויש כל מיני גישות לזה, ובאמת אני לא רוצה להלעות אותנו בכל הידע, אבל נקפוץ ישר ככה לפיזיקה הקלאסית בסביבות 1600-1700. אנחנו כולנו מכירים את ניוטון, שדיבר על זמן כאל משהו מוחלט, משהו שהוא קיים במציאות שלנו, שמתייחס גם לתנועה, שלכל אובייקט, לכל חפץ, יש לו את הזמן ואת המקום שלו, משהו שהוא לחלוטין אובייקטיבי. באותה תקופה יש
שקשר זמן, תנועה ומקום.
כן.
מרחק.
שזה משהו שקיים במציאות שלנו ואין לנו אפשרות להשפיע עליו, הוא פשוט נמצא שם. באותה תקופה יש עוד כל מיני קולות, למשל מתמטיקאי נוסף בשם לייבניץ, שהוא מדבר על הזמן ככן, כאל משהו סובייקטיבי לחלוטין, שהוא נמצא בתפיסה שלנו, כמו שתיארנו קודם, הזמן יכול להימתח, הזמן יכול להיות מאוד מאוד קצר, ושהוא תלוי בנו. אחר כך יש לנו את אלברט איינשטיין כבר במאה ה-20, שהוא בכלל הופך את הקרע על פיה ומראה שהזמן הוא דבר יחסי, והפיזיקה הקוונטית של ימינו, שבכלל אומרת לנו לא לסמוך על החושים שלנו, שהזמן הוא לחלוטין עניין סובייקטיבי ותלוי בנו לחלוטין. במוח שלנו יש כל מיני מנגנונים שמפרשים לנו את המציאות, וככל הנראה אנחנו לא תופסים אותה בצורה אמיתית. אז סקרנו ככה בכמה שניות, אלפי שנים שהאדם מנסה להבין מה זה הזמן הזה שאנחנו חיים בתוכו. האם הוא באמת קיים? האם הוא קיים רק בתוכנו? איך אתה רואה אותו בגישה שלך?
אני רואה אותו כי אני רואה מסתכל על השעון. אני רואה אותו כי אני חושב על החיים, על הזמן שעובר. על משהו שעובר שנותן להרגשת הזמן. על התוצאות. על מה שעובר בתוך חושים, אם לא הרצון שלנו לקבל החומר הכללי, שהיה מרגיש עבר ועתיד, שמשהו עובר בו, זאת אומרת שזה תלוי בהרגשה, ברצון לקבל, ברצון ליהנות, אז גם כן לא הייתי מרגיש את הזמן. זאת אומרת, אם הייתי מתייחס למה שעובר בתוך הרצון שלי, לא בעניין פחות טוב, יותר טוב, משתנה מכאן או מכאן, או מפחות ליותר, או מיותר לפחות, אז לא הייתי מרגיש את הזמן. אם היו, נגיד, חושים שלי תופסים כל הזמן, כל הזמן, זאת אומרת, בחושים שלי הייתה התפעלות שווה כל הזמן, כן? אז הייתי, אז לא הייתי מרגיש זמן. זאת אומרת, זמן אצלי, תוצאה משינוי בתוך החושים שלי. אם שינויים לא יהיו, אין זמן. לפי מה אני אגיד שדקה הקודמת היא שונה מדקה הבאה? שהיו כמה רגעים קודם וכמה רגעים אולי יהיו אחר כך. זה סך הכל מתוך זה שברצון לקבל שלי קורה משהו שנקרא זמן.
מה זה רצון לקבל שלי? מה פירוש?
רצון לקבל זה רצון לקבל ענה ותענוג. זה החוש הכללי שלנו. זה החומר שלנו. לא החומר הזה. זה לא חומר, זה רק נדמה לנו. כמו שנדמה לנו זמן. אלא סך הכל מה שישנו זה הרצון ליהנות. הרצון ליהנות הזה זה כל כל מה שאנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו. ובתוך הרצון ליהנות שאנחנו חיים, אנחנו מבדילים בו כל מיני אופנים שמורגשים בתוך רצון ליהנות. הנאה, תענוג, או ההפך, חיסרון של הנאה, חיסרון של תענוג. ואז כלפי הנאה או חוסר הנאה, אני בודק את ה... אני כל הזמן חי. וזה נותן לי הרגשת הזמן. ההבדל בין הנאה פחות או הנאה יותר.
רגע, אתה יכול לחזור על זה? עוד פעם? מה הקשר בין ההנאה או חוסר הנאה לבין זמן?
שינוי בהרגשת המילוי, בוא נגיד מילוי, במקום הנאה, חוסר הנאה, מילוי. רצון ליהנות, יש רצון ליהנות. רצון ליהנות מרגיש את עצמו יותר מרוצה, פחות מרוצה.
הרצון ליהנות הזה זה אני? זה
כן,
אדם?
זה okay. בכלל כל החומר.
Okay.
כל חומר שאני מרגיש, כל חומר שבכלל קיים. אז מפני שיש הבדל בין הנאה במצב קודם ואחר כך, בתוך רצון לקבל, לכן יש מושג הזמן, הרגשת הזמן, הרגשה שמשהו משתנה. ואז בשבילי חשוב מה היה קודם ומה עכשיו, מבחינת הנאה. ומה יהיה אחר כך, מבחינת הנאה. ואז אני בודק את המצבים הללו בתוך רצון ליהנות. ואז המצבים הללו שהם כך עוברים זה אחר זה, הם נקלטים בי כמושג הזמן.
יכול לתת לי דוגמה?
למשל, אנחנו יודעים שכשמישהו מאוד נהנה, הזמן עובר לו מאוד מהר.
כן.
וכשמישהו סובל, הזמן עובר מאוד
לאט. ודאי, שזה הכל סובייקטיבי.
לא, עוד לפני מהר ולאט. אני קודם רוצה להבין את הציר הזה. עוד, היא הוסיפה עכשיו מהר ולאט.
כן.
עוד לפני מהר ולאט, אני רוצה להבין את את הקשר בין הנאה והוסר הנאה בעבר, בהווה ובעתיד והזמן. מה הקשר בין הנאה לזמן, עם דוגמה?
אני לא רוצה לדבר על הנאה.
אוקיי.
מילוי.
מילוי למה?
מילוי של רצון.
אוקיי, יש לי רצון מסוים, ואם אני מצליח למלא אותו או לא מצליח למלא אותו.
כן.
אוקיי.
תוצאה מזה כבר אתה נהנה או לא נהנה, פחות או יותר.
אוקיי.
זהו. אז, כי זה יותר מדויק, זה יותר מדעי. זהו, פחות מהבלבולים ומהרגשות. אז מפני שרצון לקבל זה כל החומר הבריאה, רצון ליהנות, אז הוא מרגיש עד כמה שהוא מלא, הוא לא מלא. הוא לא מלא. ואז...
הוא זה אני? שאתה אומר הוא זה נגיד גם אני, אורן?
ודאי.
אוקיי. מרגיש מלא או לא מלא?
כן.
אוקיי.
ואז כלפי הרגשה הזאת שהוא מלא או לא מלא, הוא מודד את המצבים שלו, ואז מצב שהיה ומצב שעכשיו, מבחינת התענוג, בונה בו מושג הזמן. זאת אומרת, הזמן זה מדידת נכונות התענוג, או מציאות התענוג, בתוך רצון, מציאות המילוי יותר טוב, שוב. מציאות המילוי בתוך רצון לקבל. הרצון לקבל, רצון ליהנות, מפני שהוא רוצה ליהנות, הוא מפתח הרגשת העתיד, הוא פונה לעבר כדי ללמוד איך לבנות את עצמו ולהשיג הרצוי. הוא בונה תהליכים איך להגיע למילוי. ואז אצלו הזמן כבר מתפרס לכל מיני צורות. הוא כבר רוצה לדעת את העתיד, רוצה ללמוד מהעבר, אבל הכל זה רצון לקבל. זאת אומרת, אופנים שונים של הרצון ליהנות, רצון לקבל, הם כשמתפתחים, בונים מתוכם מין הרגשה כזאת שנקראת הרגשת הזמן. עכשיו, הרצון ליהנות הזה, הוא נמצא בדרגות דומם, צומח, חי ואדם. זאת אומרת, יש בו דרגות ההתפתחות. והזמן, זאת אומרת, הרגשת העבר, הווה ועתיד, מבחינת הליהנות, אצלו זה מורגש, מתפרס בצורה שונה. ולכן הוא מתחיל להרגיש את עצמו המורכב מהרבה סוגי הזמן. יש זמן שבאמת כמו שעון שעומד ליד המיטה שלך, כן? ויש זמן שאתה מרגיש, ויש זמן של מיליארדי שנה של זמן היקום, ותלוי איך אתה מודד את הזמן, ויש זמן שזה שניות ממש, ואיפה חשוב ואיפה לא חשוב, ואיך אתה מקבל את הזמן כלפיך, עד כמה ש... זאת אומרת, הרגשת הזמן ומציאות הזמן, זה שני דברים השונים לגמרי. הרגשת הזמן היא תלויה בהרגשה פנימית אישית שלך, והזמן, נגיד האסטרונומי, אנחנו קובעים אותו לאיזה תנועות של הגושים שם גדולים ביקום, שזה גם כן הכל יחסי. אבל לקחת בחשבון שאם אנחנו כולן אומרים שהכל הכל זה רצון ליהנות, אז גם כן, אם כבר כך אני רואה את כל המציאות, אז כל המציאות זה רצון ליהנות, שבתוך הרצון ליהנות ישנם תהליכים, ותהליכים האלה אני צופה, ואני צופה בתהליכים האלה, רמת הדומם, צומח, חי ואדם, ובני אדם, ואז יוצא שכולם הם נמצאים בי בתוך רצון ליהנות שלי, ואז אם אני כך תופס את המציאות, המציאות הזאת היא כולה נמצאת בי, בתוך התפיסה שלי. ואם התפיסה שלי היא משתנה, נגיד שאם הייתי יכול לשנות אותה, אז בהתאם לזה ודאי שגם זמן שם, תנועה, מקום, בכלל כל העולם, כל התפיסה הכללית הזאת שאני בה נמצא עכשיו, גם כן תשתנה. ואז אנחנו צריכים לשאול, אז מה הם החיים? אז מה היא מציאות הזאת שאני נמצא בה? עד כמה שזה דבר יחסי, אם ניתן לשנותה או לא?
כן, אני ראיתי באמת הרבה שאלות מהסוג הזה. לדוגמה, קודם כל, באמת קראתי שבמוח שלנו יש לפחות 5 שעונים שכל הזמן מנסים לתזמן דברים שונים. החל מהמחזוריות של יום ולילה ועד שעות ודקות. זאת אומרת, הגוף שלנו, המוח שלנו, בצורה לא מודעת, כל הזמן מנסה לאמוד את הזמן שמשתנה. ועוד דבר מעניין שראיתי לגבי המוח שלנו, זה שהוא קולט מידע ובאמת עושה לו איזושהי עריכה ומעלה לנו למודעות רק חלק מהאינפורמציה הזאת. ואפילו הוא כתב שם שאנחנו חיים בסוג של מטריקס, שאנחנו מקבלים איזושהי תמונה שהיא לאו דווקא כוללת את כל המציאות. אז בהחלט מה שדיברת עכשיו, וזה משהו שקראתי עליו ויש הרבה שאלות על העניין הזה. אז אם קצת לנסות להבין מה כאן אובייקטיבי ומה כאן סובייקטיבי, אנחנו רואים בטבע שיש מחזוריות, שיש עונות, שיש מחזור של יום ולילה, שיש חיים שמשתנים. זאת אומרת, הדברים האלה הם אובייקטיביים, נכון?
אין דבר כזה, בכלל אובייקטיבי. אין אובייקטיביות בשום צורה. אם זה אני תופס, אני בעצם המקבל, אני הצופה. אז מה זה אובייקטיבי? איך יכול להיות אובייקטיבי? לא. ואפילו שמישהו אומר לי, אז אני שומע שמישהו מעביר לי ואני מקבל, אני מרגיש ואני קולט וכו' וכו'. Mm-hmm. אין אובייקטיבי. אם בסוף עומד אדם שמרגיש וקורה רק מה שאדם מרגיש ומחוץ לעצמו, הוא לא יודע מה קורה, אלא הכל הוא תופס ומפנח. אז אין אובייקטיבי.
אוקיי.
ומקוצ'קין תפיסת הזמן, מקום, תנועה, רגשות למיניהם, זה הכל בו, באדם קורה. אם היה איזשהו צופה עם תכונות אחרות, חושים אחרים, ודאי שהיה מרגיש משהו אחר. העובדה, אנחנו רואים קטע קטן מאוד מכל המציאות. וזה במציאות האינדיבידואלית, האישית, הסובייקטיבית שלנו, אנחנו תופסים שלא תופסים. זאת אומרת, יש אפילו בסובייקטיביות שלנו איזשהו חלק מהספקטרום שאותו אנחנו לא קולטים. אבל אנחנו קולטים שלא קולטים. ויש מי עוד ומה עוד אנחנו בכלל לא יודעים. כי לא יכולים לעלות לדעת משהו שלא אף פעם לא הרגשנו.
זה משהו שאפשר לדעת אותו?
אם נחליף חושים. ומי יודע שאם נחליף חושים אז תהיה תמונה אובייקטיבית, למה? גם כן הכל מתוך חושים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע לתפיסת המציאות האובייקטיבית, בתנאי שאנחנו יוצאים מהחושים שלנו, לא לחושים האחרים, אלא מתעלים מהם למשהו האבסולוטי. לא מחליפים סתם תכונות חושים. וזה כבר, לזה כבר אנחנו צריכים חוכמה מיוחדת.
כן.
זה רק חוכמת הקבלה יכולה לתת לנו אפשרות כזאת.
יש כל מיני תופעות מעניינות שקראתי עליהן, שהן כן מוחשיות לנו, ואנחנו כן מרגישים אותן ביום-יום, על איך באמת הזמן הוא עניין סובייקטיבי. למשל, קראתי על כל מיני סיפורים של אנשים שחוו מצבים קיצוניים. טייס שהיה צריך ללחוץ על הכפתור של כיסא המפלט, בתוך כמה שניות הוא היה צריך לקבל את ההחלטה, אבל בדיעבד הוא מספר שהשניות האלה ערכו ממש זמן רב, והוא עבר שם בירורים ומחשבות ותכנונים, וזה משהו למשל שמאוד קשה לנו להסביר. איך יכול להיות שבמצב מסוים, הזמן יכול פתאום לתפוס כל כך הרבה מקום?
זה קורה. זה קורה, ובאמת זה, 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 זה דבר מצוי. תופעה כזאת ש... מרגישים, עוברים אותה הרבה אנשים. כן, שזה עניין כל כך פסיכולוגי, קרוב אלינו זמן, שגם כן בחיים שלנו כך אנחנו מרגישים. זמן נמתח, נמשך, וזמן קצר, לא מספיק, וככה, אם זמן הוא נעים, אז הוא כאילו רץ, אם לא נעים, אז אני לא יכול לסבול אותו, כן. והוא עדיין לא נגמר.
מחכים זה... בתור לאנשהו, או... כן. אפילו חס וחלילה מישהו סובל, יש לו כאב, אז
כן,
פתאום...
כן, זה ברור. אבל זמן סובייקטיבי הרבה מעבר לזה. זאת אומרת שההרגשה הזאת היא, האם היינו מרגישים זמן אם לא היינו פועלים לפי הדופק? תדירות של הנשימה, נגיד 12-14 פעמים בדקה, או דופק שם 70-80 בדקה. 70 בימות הלב, וכן הלאה. האם בכלל כל התופעות בדרגת הדומם, בדרגת צומח וחי, הם לא היו אצלנו במחזוריות מסוימת? כן? האם בדרגת האדם, בדרגת התפיסה שלנו, תופסים את הזמן? זאת אומרת, הזמן הוא יכול להיות שמגיע לנו מתוך שאנחנו בנויים כך בדרגת החי, בגוף שלנו. ואז אנחנו כך מתייחסים גם כן לדרגת ה... תפיסה לדרגת המדבר. כי זה נותן לנו, זה נותן לנו תפיסת החיים.
המציאות.
כן, שבכל זאת עבר הווה עתיד, זה אצלי כבר, שאני מתחיל לגדול, אז בכל זאת אני מרגיש את עצמי כקשור לעבר והווה ולעתיד. זה כן. אפילו יש בדרגת החי. מכל שכן במדבר.
כן, כי קראתי שחיות לא תופסות כל כך עתיד בעבר, הן די חיות ברגע.
כן, אבל בכל זאת הן יודעות במשהו, יש להן קשר לעבר ולעתיד. הן מרגישות את העתיד בצורה מאוד ברורה, הרבה יותר ברורה מאיתנו, הן קשורות לטבע, ובטבע כביכול יש לנו כל הצורה העתידה, רק היא לא מתגלה כלפינו. אז כמה שאנחנו מוותרים על הרצון ליהנות שלנו, אנחנו יכולים יותר ויותר לעבור לתפיסה האובייקטיבית, לא סובייקטיבית, ואז להרגיש גם עתיד. זאת אומרת, כל העניין שלנו שאנחנו נמצאים בתוך רצון ליהנות. אם אנחנו יכולים להתגבר על הרצון ליהנות ולהיות למעלה ממנו, אז כל העניינים של זמן, תנועה, מקום, הם לגמרי יכולים להתהפך ולא להיות הגבלה לתפיסה שלנו.
מה זאת אומרת להתגבר על הרצון ליהנות?
החומר שלנו, חומר של כל מה שאנחנו רואים, זה חומר אחד, רצון ליהנות. רצון ליהנות, זאת אומרת, להחזיק את עצמו בצורה שמלא, לא חסר. הרגשת המילוי והרגשת החוסר המילוי, זו הרגשה הבסיסית של כל החומר. זה האטומים, מולקולות, חלקי הגוף וכל הגופים, גופים גדולים דוממים שביקום, וצומח שהוא מתפתח מפני שהוא רוצה יותר ליהנות, אז הוא מפתח את עצמו כלפי שמש, כלפי אור, מים וכן הלאה. חי, כל הזמן מחפש איך יותר ליהנות, ולכן עושה כל מיני דברים. חוץ מזה, שלא שמחפש סתם איך ליהנות, אלא איך ליהנות לפי התוכנית הפנימית, שנמצאת בכל כל, כל אחד ואחד. תוכנה איך ליהנות בצורה מסוימת יש בדוממים, תוכנה איך ליהנות בצורה מסוימת ספציפית יש בצמחים, ותוכנה בצורה מאוד מיוחדת איך ליהנות יש במין החי, ותוספת מן החי איך ליהנות נמצאת במין החי שנקרא מדבר. שזו תוספת קטנה, אבל תוספת הקטנה הזאת היא מאוד, מאוד חשובה, מהותית, שהמדבר הוא מחפש סיבה, הוא לא מחפש סתם איך ליהנות, הוא מחפש למה, מה טעם בחיי. זאת השאלה שמבדילה אדם מהדרגת החי, אם יש, אם ישנה השאלה כזאת. ואז הוא מתחיל להתפתח. והוא אז מרגיש שחייב לפתור את הבעיה הזאת, את השאלה הזאת. בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה טעמים, מה טעם בחיי, זאת אומרת, כי אני רצון ליהנות. אין? אז בשביל מה ליהנות? מה ליהנות? מה יש אחרי תענוג הזה? מה יש אחרי הרצון ליהנות? זאת אומרת, יסוד הבריאה שזה רצון ליהנות, שממנו כל התפיסה שלי, כל החומר שלי, אני, כולי, הכל, זה סך הכל רצון ליהנות, ומה עם זה? מה טעם בזה? זאת אומרת, מה המילוי של זה? וכל. לזה אנחנו נמשכים. וכאן אדם מתחיל להשתדל להתפטר מהרצון ליהנות הזה, להיות למעלה ממנו. למעלה מרצון ליהנות, הוא מתחיל לחשוב, אם אנחנו כולנו, ואם כל התפיסה שלנו, אם כל היקום הזה, זה רק רצון ליהנות, בצורה דומם, צומח, חי ומדבר, אז צריך להיות כוח כנגדו, רצון לענות, למלות אותו. כן? אני רוצה לדעת מי הוא מה הוא, אני רוצה לעלות מדרגת ליהנות, מדרגת לענות, כן? והאם אפשר? ואז הוא מתחיל לחפש. איך בכלל שתי הכוחות האלו יכולים לפעול? כן? אבל לא שכמו, אצלנו כמו פלוס ומינוס, או צפון דרום במגנט או משהו, כי שם זה צורות שונות של אותו רצון ליהנות. אלה להתעלות מעל הרצון ליהנות שלנו, זה נקרא להתעלות למעלה מהטבע. ואדם מתחיל לחשוב, אפשרי דבר כזה או לא? לצאת למעלה מכל היקום, מחוצה לו, לעבור את המפץ הגדול, לחזור למצב שהיה לפני זה, לאותו כוח שבראה את הכל.
זה דומה לאיינשטיין קצת, שדיבר על זה שאפשר לחזור אחורה בזמן, אם אנחנו מגיעים למהירות האור.
כן, אבל זה בכל זאת מהירות האור, זה בכל זאת הגבלות. ואומנם שמדברים על זה הרבה היום, אבל מדברים בכל זאת בתוך אותם הגבלות של הרצון ליהנות, הפיזיקאים. וכאן מדובר על לצאת למעלה מרצון. האם אפשר? וכאן אנחנו פתאום מתחילים להבין שהדבר הזה לא דורש מאיתנו לעוף למעלה כוכבים, לחפש משהו, אלא כאן, אצלנו, אנחנו עם עצמנו. כי אדם הכל תופס בצורה סובייקטיבית, אז אני יכול, אולי בעבודה על התפיסה שלי, על היחס שלי, למה שמתרחש לפניי, ממש כאן ועכשיו, לעשות כאלו תרגילים שאני מתעלה על ידם למעלה מהרצון ליהנות.
שלי?
שלי. אני לא חוץ ממני, אין כלום. כל היתר זה בתפיסה שלי קיים.
לאן אני מתעלה מהרצון ליהנות שלי?
שאני יכול לנהל את הרצון ליהנות שלי.
מה זאת אומרת לנהל אותו?
שאני למעלה ממנו, מלמעלה ממנו, עושה עליו צמצום, זאת אומרת, לא נותן לו לפעול כמו שהוא נפעל, אלא אני הופך להיות ככוח הפועל בנפעל.
אתה יכול לתת לי דוגמה ברצון
מסוים? לא, לא יכול.
למה?
נו, נגיד זה אדם שרוצה בסדר, אז נגיד זה בדומה, אם אפשר כך להגיד, אבל זה ודאי לא, רק בתור דוגמה. אדם שעכשיו מקבל דיאטה.
כן.
זהו, אז הוא עושה צמצום על מה שהוא אכל קודם,
כן.
ומתחיל לקבל רק מה שהוא מחליט.
כן, אבל זה לא מביא אותו לפריצת ממד הזמן.
לכן אמרתי שזה דוגמה, לא יכול להיות דוגמה, כאן לא יכולה להיות דוגמה מוצלחת. כי אין לך בחושים שלך שום דוגמה לזה. אלה, אני, נגיד, נניח.
מה זה לנהל את הרצון ליהנות? זה הפואנטה?
להיות למעלה ממנו, כן.
איפה זה למעלה ממנו?
למעלה ממנו זה נקרא לרחוש רצון להשפיע.
מה זה רצון להשפיע?
רצון להשפיע זה מקור המילוי של הרצון לקבל, לרצון לקבל.
לא ברור, בוא תפתע.
יש, אם אנחנו כולנו צופים בחומר שהוא רצון ליהנות, יש איזשהו מקור שממלא את הרצון ליהנות.
לא מבין.
עם כל חומר וחומר, זה רצון ליהנות, לקבל ענה ותענוק, רצון לקבל, אז צריך להיות רצון להשפיע לו. רצון להשפיע זה מי שעשה, זה מי שעשה את המפץ הגדול, ונתן אותו ניצוץ האנרגיה שממנה התפתח כל היקום שלנו. זה בעצם אותו הכוח שממלא את הכל, בורק את החומר וממלא את החומר. אז אותו הכוח שנמצא הוא בעצם קיים בכל מקום, כי הוא מחזיק והוא ממלא והוא מזיז את כל החומר, אבל הוא בעצמו נעלם מאיתנו. הוא נעלם. אנחנו תופסים תופעות, תוצאות ממנו, תופעות, משיכה, תקיעה, כל מיני דברים, כל התנועה שישנה. זה מאותה אנרגיה, אותו ניצוץ אנרגיה העליונה, שנתנה לנו כל החיים.
הזמן שלנו כבר נגמר לצערי, במשפט אחד, מהו זמן?
זמן הדופק, כמה שאני חי. וסובייקטיבי לגמרי. אני רוצה לעלות למעלה מהזמן, אין לי שום בעיה, אני צריך לזה לעלות למעלה מהרצון.
טוב, נצטרך עוד לדבר על זה, הרב לייטמן. תודה בינתיים, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. הזמן נגמר, נגמר זמן גם בפעמים הבאות יהיו איתנו, להתראות, חיים חדשים.